אנחנו מכירים שלום רב, ואנחנו נשוחח בנושא האם מותר לשמור מקום באוטובוס, בחבר, או בחדר האוכל, או בהצגה, האם מותר לשמור מקום, זה הנושא שאנחנו נדון עליו היום. ראשית נאמר שנספר מקרה שקרה, שאדם עלה באוטובוס שנוסע מהעיר לעיר אחרת, מקום רחוק. והאוטובוס קודם כל אוסף בתוך העיר, עושה סיבובים בתוך העיר, ואחר כך מגיע למקום הרחוק שהוא צריך להגיע. אדם עלה בתחנה השלישית, והנה הוא רואה נער אחד שם אומר, רבותיי, שלושת הספסלים האלה שמורים. הנער הזה עלה בתחנה קודם או אחת, שתיים, החליט לשמור שלושה ספסלים, לאנשים שיעלו עוד 10 תחנות. האם מותר לו הדבר הזה? בואו נדע לעצמנו, מה יהיה הדין אם אדם יחליט שהוא אומר, רוצה לשמור את כל האוטובוס. הוא אומר, רבותיי, יש לנו אירוע משפחתי, כל האוטובוס הזה שמור, נא לא לעלות. יכול לעשות דבר כזה? הדבר הזה הוא כלל לא פשוט. זה נראה אולי דבר פשוט, אבל זה קצת בעיה. זה בעיה בפני שהוא מפסיד את האחרים. האחרים מפסידים בגללו. אדם שומר מקום, אחרים שכבר שילמו, באים לשבת, הוא אומר, תשמור, מישהו שנמצא למטה צריך לעלות עוד מעט. השאלה היא, מותר זה דבר כזה? זו שאלה כלל לא פשוטה. לצורך כך, אנחנו נוכל, נצטרך ללמוד סוגיה שבגמרא, שנקראת חבלה אחרינה. זו סוגיה שנמצאת בגמרא, בכמה מקומות, בין היתר בא ומציע יוד עמוד ראשון, גיטין, יוד א' עמוד שני, בכתובות פ"ד עמוד שני, ועוד פעמים רואות המושג הזה נזכר חב לאחרינה, יש בעיה, אסור לך לתפוס למישהו אחר, כשאתה חב לאחרים, כשאחרים מפסידים, מכך אסור לך לשמור להם, ולא רק זה, גם אם אדם תפס לו, זה לא מועיל, התפיסה לא מועילה, כך משמע משם. אז ככה, משם משמע ללמוד שאסור לתפוס לחברו כשהדבר, מישהו אחר מפסיד מכך. זה מה שצריכים ללמוד. דוגמה מעניינת לכך הובאה בשולחן ערוך, חומש המשפט סימן קופי. שם כתוב, אדם לבא, היה לו אירוע. אני מסביר את זה, כי אני לא כתוב בדיוק את המילים, את הציור, אבל ההלכה שם כתובה. אם אדם לבא מחמישה בני אדם, היה צריך לצורך האירוע, היה צריך 50,000 שח, והוא לבא מחמישה בני אדם, מא', ב', ג', ד', ה', חמישה אנשים, שהוא לבא מהם, הם המלווים, יש לו חמישה מלווים, והוא הלווה. אחר כך פה נוסיף, כדאי להעיר פה כבר, שברגע שאדם לווה כסף, יד הנכסים שלו משועבדים אוטומטית למלווים. אוטומטית, אם אין ללווה לשלם, אוטומטית הם באים, יכולים לגבות מהנכסים של הלווה. זה כלל הלכתי שנמצא בשולחן ערוך, סימן למתת, מובא שם הדבר הזה. אז בוא נחזור למקרה, אדם לווה מחמישה בני אדם, והתחייב תוך זמן מסוים לשלם את הכסף, ואין לו משלם. מה שקרה, אמרנו שאנחנו משועבדים לחמשת המלווים, כן? כך אמר לו, מה הדין אם יבוא אדם אחר, יבוא יתפוס לטובת אחד מהם, לטובת הראשון למשל. האם זה יועיל או לא? זה מה שאומר לך, זה לא יועיל, זה לא יועיל, התפיסה שלך לא תועיל למען הראשון. מפני שברגע שאתה תופס לראשון, אתה חב לאחרים שהם לא יוכלו לגבות, לא יהיה מה לגבות. אם דוגמה, אין לו הרבה נכסים. ללווה הזה אין הרבה נכסים. יש לו רק לאחד, לדוגמה רק לאחד. ברגע שאתה תופס לאחד הזה, לא תופס לטובת האחד הזה, אז מה שקורה שהאחרים לא יוכלו לגבות, אתה חייב להם, יש להם זכות, הרי לכולם יש זכות בנכסים של הלווה, כן? לכן, אסור, אין בעיה, יש בעיה. גם אם תפס, זה לא מועיל, הוא חייב להחזיר. אם אדם זר בא, תפס לטובת אחד המלווים, זה לא מועיל, התפיסה הזאת לא מועילה. והוא צריך להשיב חזרה ללווה. מדוע? וצריך לו הייתה והזיקה לאחרים. זו דוגמה שמובאה שם בשולחן ערוך סימן קופי. יותר מכך, גם לא יועיל אם אדם ירצה לעשות שליח, אדם יעשה שליח לטובת, בשביל שיתפוס לטובת אחד. אחד מהמלווים, איזה שליח לתפוס לו, זה גם לא מועיל. גם אפילו כך לא מועיל. בדרך כלל שליח מועיל, שבדרך כלל שליח זה כמו היד הארוכה של המשלח, אבל כאן זה לא יועיל. זה לא יועיל. מדוע? מסבירים, מדוע ששלחות לא תועיל במקרה כזה? יש בזה שתי סברות, הראש והפרשה מסבירים, כיוון כל שאדם חב לאחרים, אין לו, הוא לא נקרא שליח בכלל. אין לו דין שליח, הוא לא נקרא שליח בכלל. והקצות החוב שלנו מפרש, כיוון שהוא עובר איסור. ברגע שאדם עובר איסור, זה לא מועיל. לא מועיל דבר כזה שיש אדם עובר איסור. בואו נדון עכשיו מה הדין במציאה. עד עכשיו דיברנו חוב. תפיסה וחוב. מה הדין עכשיו במציאה? יש מציאה, ואדם רוצה לתפוס למען מישהו אחר, אבל לכאורה הוא מפסיד אדם אחר שבא לתפוס. ברגע שאני רוצה לתפוס טובה, יש מציאה. אני בא לתפוס אותה לטובת אדם אחר, אני מפסיד אולי מישהו אחר, אני חב, אולי נאמר שאני חב את זה שבא לתפוס את האחר, התשובה היא לא. הגמרא בבא מציע, יוד עמוד ראשון, כותבת שלא, שמועיל לתפוס למען אדם אחר. לתפוס למען אדם אחר, גם אם אדם אחר, אני מונע מאחרים לתפוס, מונע, אבל בכלל זה מותר. כך כתוב בגמרא שם. ומה הטעם? לדעת התוספות זה מטעם מיגו. מתוך שאני יכול לתפוס למען עצמי, אז אני מועיל לתפוס למען השני. כך זה סברת התוספות. דעת הרמב״ם, הרמב״ם מסביר בפן אחר קצת, כי למעשה הוא לא מפסיד אותם, את אלה שבאים לזכות, משהו שקיים. אין לו הפסד ממה שקיים אצלו כבר. אני יכול להרוויח. מה שאין כן, והדוגמה שאמרנו קודם, הם מוחזקים, יש להם זכות ונכסים תפוסים כבר, ואני מפסיד אותם. אבל בגבי מציאה זה לא שייך. לכן יש את הרמב"ן, הרמב"ן שאומר, שמסביר, מפני שהוא לא מפסידם במציאה, הוא לא מפסידם זכות קיימת. מה נפקא מינה בין הטעם של התוספות לבין הטעם של הרמב"ן? דוגמה, דרשה בחינם, הרצאה או שיש דרשה בחינם ללא תשלום, נסעה ללא תשלום, לדעת התוספות אסור לפי שיטת התוספות, ולפי שיטת הרמב"ן מותר. מכל מקום למדנו, לדבר מעניין למדנו. אבל אחד המלווים מתוך החמישה יכול לתפוס, לבוא לתפוס למען אחר, למען השני, לא למען עצמו. הוא יכול לבוא לתפוס, למה? מתוך זה שהוא יכול לתפוס למען עצמו, אז בכל אופן עצמו הוא תפס למען השני, אז זה ודאי מועיל, לפי מה שראינו קודם לכן. מה הדין עם אדם, כן, אחד מהמלווים עצמו, אמרנו שיש דוגמה חמישה מלווים, מה הדין עם אדם אחד מחמשת המלווים יבוא לתפוס למען עצמו וגם למען השני? גם לתפוס למען הלוויות, לתפוס לעצמי, גם לתפוס למען השני. האם זה יועיל? הרי בזה, אם הוא תופס למען השני, הוא חב לשלושת האחרים. מה עדים בזה? האם מועיל, מועילת כסף כזאת עבור השני או לא? זה מחלוקת גדולה מאוד בין הפוסקים לבית יוסף, לדעת הלבוש, לדעת השח, לדעת הקצות החושן, עוד פוסקים סוברים שניתן. ניתן. כיוון שהוא לא נכנס באיסור, הוא נכנס כמו דבר לתפוס לעצמו. הוא בא נכנס ויתרה, נכנס ויתרה, ממילא, גם הוא תופס לשני, אז זה מותר, כך פסקו, כך אמרתי, כך קבעו הפוסקים האלה שאמרתי קודם, אבל יש חוקים בזה, דעת עצמה, אבח, הנתיבות, הם אומרים שאסור לתפוס, רק למען עצמך מותר לך, ואל תתפוס למען השני, זה אסור לך. זה בשביל דיון ארוך בזה, דיון ארוך, דיונים והכל, אבל ברוך השולחן, סימן קופהי סעיף קטן בית, גם הוא דם בזה בעריכות, ודחה את סברת האלה שאמרו שאסור, והוא משהו מוכיח שמותר בסופו של דבר. ככה בסוף הוא מתיר. למעשה, מה הדין? למעשה, מי שעוסק כאן שמותר, יעשה דבר כזה זה מותר, יש לו על מה לסמוך. מהערוך יש לנו פוסקים שאמרו שמותר, והערוך השולחן הכריע שכן, אבל לכתחילה עדיף שלא. עדיף שלא מדוע? מפני שזמש גם אומרים שאסור לתפוס גם למען אחר. בוא נדון בשאלה קצת אחרת. שאלה קצת אחרת. מה הדין אדם נמצא בתוך סופר, והנה הוא רואה, בא אדם, בא לקנות מוצר מסוים, והאם מותר לו להגיד לו, לקונה, תשמע, תדע לך, המוצר הזה שאתה בא לקנות פה, הוא נמכר בחנות אחרת במבצע. במחיר מוזל מאוד במבצר. הוא מודיע לו שבחנות אחרת, לא רחוק מפה, מוכרים את אותו דבר במחיר מבצר. ממילא מה יכול לקרות שהוא לא יקנה פה, אלא ילך לקנות במקום אחר. האם מותר הדבר? התשובה היא שאסור לו הדבר הזה. בשני טעמים. א', כן הוא חב לאחרין, אם אתה חב לאחרין, אתה חב לבעל סופר, ב', פסיק לחיותה. אדם, הבעל הסופר פה צריך להיות, צריך לחיות, וזה החיים שלו. מהקונים האלה בזה הוא חי, וזה הוא מתפרנס. ולכן, אתה חב לו, אתה פוסק את הפרנסה שלו. הרבה אנשים עלו לחשוב, אז הסופר הוא עשיר, הוא יש לו כסף מלא, והוא מסכן, יש לו... אז אולי נעשה טובה למסכן הזה יותר, אז התשובה היא לא נכון. גם אם נאמר בעל הסופר הוא עשיר, א', לא כולם, כי יש חלק, גם פשטו רגל, דבר ראשון. ב', גם אם נאמר עשיר, לעשירים ההוצאות שלהם גדולות יותר. האנשים שלהם דורשים הרבה יותר, הילדים שלהם דורשים הרבה יותר. אז ככה שזה לא מטר שהכסף יש לו ממש את הכסף אצלו בכיס. אדם עשיר, גם ההוצאות שלו הן גדולות מאוד. אז כן, בהחלט שייך פסיק לחיותה. רק מה, אפשר לצדד, יש אפשר כל לצדד, אם באדם הזה הוא אני, הקונה, הוא אני מאוד, אם ממש ברור, אני מכיר אותו שוב, כי מכירים לו שהוא אני, יש מקום להקל במידה מסוימת, לומר לו, תשמע, בסופר השני, במקום השני שם מוכרים את זה במבצע, במחיר מוזל, במבצע, אני אומר, מדגיש, מבצע. לא מדובר שהוא מוכר באיסור שם מחיר גבוה, זה ודאי מצווה להודיע, אלא מדובר במבצע, מחיר מוזל במקום השני, אם זה אני, יש מקום להקל, מדוע? כי כולנו מצווים לסייע לעני, כולנו, זה מצווה, לסייע לעני זה מצווה עומד שייכת לכולנו, גם לבעל הסופר עצמו. אז לכן מקרה כזה, יש מקום להקל ולהודיע לעני, יש מקום, כך נראה לי לומר. אנחנו אמרנו אני חוזר למה שאמרנו קודם, שאסור לתפוס למישהו ובאותו זמן לחוב לאחר, ככה אמרנו, אנחנו למדנו קודם. אבל השואל משיב, יחתם סופר, כתבו חידוש מעניין לגבי הזה. אמרנו, אמנם אסור לתפוס למען מישהו בזמן שאני חייב לשני. ואם תפסתי, אפילו גם תפסתי, עדיין אני תפיסה לא מועילה, אני חייב להשיב. אבל מה הדין אם הוא כבר העביר ללווה הראשון? העביר ללווה הראשון. מה הדין במקרה כבר שזה עבר לשני? כבר עבר למלווה, כבר עבר ממש, הוא כותב בדיעבד, זה בסדר, זה מועיל, הוא לא צריך להשיב. מה שהוא עשה למעשה, הוא לא הזיק לגמרי, זה לא נקרא הזיק ברור, זה שתפס, לא הזיק ברור לשני ולשלישי ולרביעי ולחמישי. הוא לא הזיק להם, זה לא נקרא הזיק ברור ובעין, אלא זה דמי להזיק שלא ניכר. בסך הכל מה עשיתי? עשיתי עוד דבר שמשהו יוכל לזכור, דבר רוחני כזה. זה נקרא הזיק שלא ניכר. לכן, בדיעבד, אם הוא השליח, מישהו תפס והעביר כבר לאחד המלווים, בדיעבד הוא לא צריך להשיב, זה קיים. עכשיו נשוב אנחנו לשאלה שלנו, אנחנו שם למדנו עוד כמה יסודות, כמה דברים, נשוב לשאלה שלנו לגבי לתפוס מקום באוטובוס. אם יש מקומות רבים באוטובוס פנויים, יש מקום להקל. מקום להקל, מדוע? כי אנשים לא מקפידים כל כך בזה, הם מבינים, קוראים, מבינים שחבר צריך לשבת, רלעת חבר, מבינים את זה, אנשים לא מקפידים לשבת פה, ספסל פה, ספסל פה, מקום פה, אנשים לא מקפידים ומוכלים על דבר כזה. אבל אם למשל, אין הרבה מקומות, אנשים מתחילים לעמדו, עומדים לעמוד, אז בהחלט אסור לא לתפוס לאדם אחר. אסור לתפוס לאדם שעוד לא עלה לאוטובוס, לתפוס למקום. מי כתב את זה? במשפטי התורה זה כתוב בספר עלינו שווה, בספר משנה הלכות, בספר חוטו שני, ועוד פוסקים כתבו את זה. כתבו אסור לתפוס מקום באוטובוס, אם האנשים אחרים יצטרכו לעמוד. כמובן הם יהיו בצער, ובמיוחד אם זה נסיעה ארוכה, אבל יש טיפולים בדרך, ויש האוטובוס עוצר הרבה, ולא נוח, לא נוח, וזה פשוט רוחב להם. אסור לתפוס כמו כתבו. אבל מקום עוקבים יש פוסקים שמקלים עם אחד שכבר שילמו עבורם. אם הוא כבר שילם גם עבור זה שהוא רוצה לתפוס לו, יש מקלים בזה. יש מקלים בזה, אמר, כבר שילמת עבורו, אז יש לך מקום להקל, לשמור לו. במיוחד על פי ארוך השולחן הנאי, שאמרנו לאל, שיטתו, משמע שאפשר לתפוס. אם שילמנו, מותר לתפוס. ככה אומרים הרבה פוסקים. חידוש מעניין כתוב בספר עלינו שווה, חידוש מעניין. שמותר לילד קטן לתפוס מקום עוד אחד לידו עבור המלווה שלו, הגדול שמלווה אותו, בטוח, כי זה נשב שהוא שומר מען עצמו. ילד קטן נמצא לבד. הוא לבד, הוא לא מוצא את עצמו, הוא מפחד, לא מרגיש חושש. לכן הוא תופס, מה שתופס את המקום עבור הגדול, המלווה אותו, זה למעשה נקרא תופס למען עצמו. אז לכן הוא מקל בזה, נכון? יש צד להקל בזה. מה הדין בהרצאה או תרושה שהם לא תשלום? קורה. ועדיין מרגישים מקדמים ושומרים מקום. בספר אבני חפץ כתב שזה תלוי במחלוקת, שאמרנו, הזכרנו אותה לאל, בין הרמב"ן לתוספות. זו מחלוקת, יש בזה בין הראשונים, ומותר באופן הזה, שהתוספות זה אסור. ולכן למעשה אנחנו אומרים עכשיו, יש להחמיר, כיוון שיש מחלוקת תוספות אסור, יש בזה איסור, כפי שיטת התוספות יצא שזה אסור, לכן למעשה גם לא לתפוס. התחילה עדיף לא לתפוס, לחוש לסברת התוספות. בספר וחקרתה ודרשתה, החדש שמותר לתפוס מקום לחברותה. אם אדם בא, והם יודעים תמיד בחברותה. ביחד, הם תמיד הם שניים, לא יודעים שניים ושניים תמיד. ואם אתה יושב, תופס מקום מותר לך. מדוע? כי זה תופס למען עצמו. זה נקרא תופס למען עצמו, כי לומדים תמיד בזוגות. תמיד בזוגות, אם לא לומדים אחד אחד. ולכן אי אפשר שאם יש לו חברותה, לתפוס פה והשני שם, זה אי אפשר. אז ברגע שהוא תופס, אוטומטי זה נשאר, הוא חייב לתפוס לשמיים שתיים, כי זה ככה, זוגות, 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 זוגות. זה מזכיר את בתנוח, באו זוגות, זוגות. גם פה, חברותה זה זוגות. אם בזמן, בתנוח, היה בא אריה לבד, ומבקש להיכנס לבד, אריה מודד, בא להיכנס, מבקש מנוח תלי להיכנס, אמר לו, לא, הוא רק נעשה זוגות. אמר לו, שמע, תדאג, אני אסתדר, אני נמצא פה, אל תדאג, אני אסתדר, חברותי, אני אסתדר. נוח מסתם מה, הוא אומר לו, לא, זה לא פה. פה רק זוגות, זוגות, וזהו. אז התפיסה לחברותה, זה נחשב, תופס עבורך זה נקרא, אתה לא תופס עבורו. וגם בסברה פשוטה, שם, שזה ככה, סברה פשוטה, שזה כך, תמיד זוגות, כולם יודעים שזה אדם זה שניים, תמיד, שניים זה שניים, זוג תמיד בכל מקום זה שניים, לכן ברגע שתפסת, אוטומטית זה גם לשני. בואו נעבור לשאלה קצת אחרת. אדם נכנס לבנק, והנה שם הוא נכנס לבנק, הוא רואה, איזה תור יש פה, איזה תור יש בבנק, והוא יודע שמחכה שם שעה, שעתיים, להבטים בתור, והוא כבר אומר, מה אני עושה, כל כך הרבה שעות, מה אני עושה פה והכל, הנה למזלו, הוא רואה על הרצפה איזה פתקית, מרים אותה ורואה, איזה מספר, יש מספר שעומד להיכנס עוד כמה דקות. ממש עוד דקה, שתיים עומד להיכנס, המספר הזה עומד לקרוא, להכריז, שיכנס. ואז הוא יסתפק, האם מותר לו להשתמש בפתקית איזשהו מצא ולהיכנס מיד, או לא, אסור להשתמש, אלא הוא ימתין בתור שלו, ייקח פתקית חדשה וימתין בתור שלו. זו השאלה, אנחנו... מה עדים בזה? ראיתי כמה תלמידי חכמים שהקלו בדבר. ראיתי כמה תלמידי חכמים אומרים, כן, מותר לו הדבר. מדוע הם סוברים שזה דם מלמציאה, כמו שאדם מציאה לאחר ייאוש. ישנו כלל, אדם מצא מציאה לאחר ייאוש של הבעלים, זה שייך למוצא, זה כלל. אז אם כן גם פה, מסתבר מאוד שמי שנפל לו, השליך את זה, הוא התייאש מזה, את המצא שלך. כך הם סברו לומר, ולכן הם סברו שמותר לא להשתמש בזה. אך, אני ידעתי, לא נראה לי כך. לא נראה לי כך, אלא נראה לי שאסור לו להשתמש. מדוע? שוב, זה לא מדובר פה דבר שגופו ממון, זה לא מציאה ממש שגופו ממון. זה לא דבר כזה. זה דבר שעומד עוד מעט לזרוק אותו. זה לא דבר, זה רק סימן בסך הכל. זה דבר שנקרא אין גופו ממון. זה רק סימן למען הסדר הטוב. שנועד להקל הסדר, שיהיה מסודר בסך הכל, אבל זה לא דבר שהוא גופו, שמי שמוצא אותו מרוויח משהו בזה. בוא נאמר, למשל, אם לדוגמה, אדם איבד את הפתקית שלו. איבד את הפתקית, הוא יושב, כולם ראו אותו יושב. למה? הוא איבד את הפתקית. או הוא שכח לך אדם שבא, לא יודע, לא מכיר את הפרוצדורה פה, ולא לקח מספר. לא לקח את הפתקית, ו... הוא יושב וחכה, כולם ראו אותו יושב שם.
האם לא נתנו לו להיכנס? אני אגיד לו, תשמע, אדוני, אין לך את הפתקית הזאת, לא תיכנס. אבל היא אומרת, ראיתם, אני ישבתי פה, חיכיתי, רק לא יודע, איבדתי, אני לא מוצא את זה בתיק, אני לא מוצא את זה. האם אנחנו לא נתנו לו להיכנס? לא עולה על הדעת דבר כזה. הרי הלו בעבר בכלל לא היו פתקיות כאלה. היו שם טוב, לא אומרים, מי עכשיו, מי עכשיו. רק עשו סדר כזה, עשו סדר טוב, שפתקיות, שיותר נוח, יותר מסודר. אבל בהחלט התור נקבע לפי מי שמגיע ראשון, לפי ההגעה לשם, כזה התור העיקרי. פתקית זה רק סימן. לכן נראה לי שאסור להשתמש בדבר הזה. הסכימו עם זה גם, שאני אומר, הסכימו עם זה עוד כמה תלמיד חכמים. וסתם לגבי מציאת כרטיס כזה שרוצה, אני אמרנו, אני זוכר, פעם עליתי לאוטובוס, ועלה אדם שעושה ביקורת שם באוטובוס, ועושה ביקורת, והנה הוא רואה, הנה, הוא בא שואל אותי, איפה כרטיס? אני מחפש, מוציא כרטיסים ישנים, לא זה. בסופו של דבר הוא מבקש, הוא לא מוצא אותה. הוא אמר לי, או שתרד, או שתשלם שוב. ככה זה החוק. לא הייתה לברירה, שילמתי שוב. הגעתי לביתה, מצאתי את הכרטיסה. קדם, וככה זה, זה רק סימן. מה הדין? יש עוד שאלה מעניינת. קורה שיש ברזים של העירייה ששמים אותם ליד משאבות המים, במיוחד במקומות הדתיים, שם מים, ששואבים מים להפיית מצת מצווה, של ליל הסדר. והמים האלה הם נטולי כלור, נטולי חומרים. המים שבברזים שהם פעמים כלור, פעמים כל מיני חומרים, חומרי חיטוי. פה המים האלה נטולים כלום, ישר מהבאר, ישר מים ללא חומרים, ואז מזה מכינים את המצות מצווה. וקורה, אז יש ברזים של העירייה, ופעם אתה ברור, יש אנשים שמים פתק, ביום רביעי תפוס למשפחת פרידמן, ביום שם מדביקים שם על יד הברז, פתק, באים בבוקר או באים יום קודם, שם פתק, ביום שמור למשפחת ברקוביץ', ככה זה, האם מותר דבר כזה לעשות, לבוא לשים פתק מאתמול ולשים שם פתק לתפוס? צריך לראות, זה לא ברור שזה מותר, צריך לאיים בזה, והדבר הזה זה לא פשוט. זהו, לסיכום, אנחנו למדנו היום את הסוגיה של חבלה אחרינה, סוגיה מוסמת בגמרא, למדנו אותה, ולמדנו כמה שאלות, והאם מותר לתפוס מקום באוטובוס לחבר, מי שמוצא פתקית בבנק, האם מותר לו להשתמש בזה, ולמדנו עוד כמה וכמה דברים שקשורים לנושא הזה, ואנחנו רוצים לברך את כולכם. יהי רצון שהשם ישלח לכולנו ישועות גדולות, ברכות מרובות, עד בלי די.